מקליטה את הפרק הזה היום לבד, זאת הפעם הראשונה. הערוץ פודקאסט שלנו קיים כבר 3 שנים. 3 שנים שבהם אנחנו מקליטים פרק, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, פרקים שקשורים למיניות שלנו, שקשורים להתעוררות שלנו, שקשורים לחשק, שקשורים לתשוקה, שקשורים לפחד ממין, שקשורים לכאב, שקשורים לגוף. והפעם אני רוצה להקליט פרק שהוא קצת שונה, והוא מדבר על היכולת שלנו לקום אחרי משבר. זה פרק שקשור לעולם המין, אבל לא רק. הוא פותח אותנו לעוד אפיקים ולעוד עולמות. ואני מזמינה אתכם להקשיב לו ביתר נכונות לחולל שינוי בחיים שלכם. אני רוצה לדבר על חופש, על החופש שלנו לבחור, לקום מתוך משבר, גם כשהימים הם מאתגרים וקשים מאוד. על החופש שלנו להיות שמחים, על החופש שלנו ליהנות. אני יודעת שזה יומרני להגיד את המילה הנאה כרגע, אבל יש לנו חופש, יש לנו בחירה לבחור בהנאה. לבחור בהנאה זאת לא בושה. לבחור בהנאה זאת לא פריבילגיה. לבחור בהנאה זאת לא ששמים למישהו כזה סדין אדום מול העיניים ואומרים לו, או, תראה, כאן כיף, אצלך לא כיף. לא, לבחור בהנאה זה חובה וזכות של כל אחד ואחת מאיתנו, בטח בימים האלה. אז אני מקליטה את הפרק הזה 3 חודשים אל תוך 7 באוקטובר. וכן, אתן שואלות בטח את עצמכן, למה עכשיו? מה קורה לך? מה הסיפור שלך? מה התעוררת רק עכשיו להקליט לנו את הפרק הזה? איפה היית בימים הראשונים? ואני יכולה להגיד ש לקח לי זמן להבין שכל מה שעברתי בשנה האחרונה ובחיים בכלל, אבל השנה האחרונה ככה חנכה אותי לאירוע הזה בצורה טובה טובה טובה, לימד אותי על הבשר שלי את האפשרות הזאת להנות למרות כל מה שקורה בחוץ. ואת הלימוד הזה שלמדתי על בשרי בשנה הזאת אני רוצה להעביר הלאה. שיות שלא סתם למדתי אותו, שיש לי תפקיד בעולם. וחלק מהתפקיד שלי זה להעביר את זה הלאה. אז כן, מותר לנו ליהנות. וכשאני מדברת על הנאה, למה אני מתכוונת? כשאני מדברת על הנאה, בדרך כלל האוטומטים שלנו יקפצו ויגידו, האם יש לנו בכלל לגיטימציה ליהנות? האם מותר לנו ליהנות? האם זה בסדר שנהנה? גם עכשיו, אבל גם בכלל. יושבות פה נשים בקורסים שלי, והשאלה הראשונה שאני שואלת במפגש פתיחה היא על המקום הזה של מה בא לך. אני רוצה שתעברי ותסרקי רגע את המקומות האלה שאת מרגישה את התחושה הזאת של הבא לי בחיים שלך. ותראי אם את מוצאת תשובה לשאלה הזאת. ורוב אנשים רגע לפני שהן בכלל מוצאות תשובה לשאלה הזאת, הן שמות לב שברגע שעולה תחושה של בא לי, הדבר הראשון שקורה להם זה שיש קול שמשתיק את הבעלי. שהבעלי הוא לא תקין, שהבעלי הוא לא בסדר, שהבעלי הוא לא ראוי, שהבעלי הוא צריך לשים לב למינונים שלו, שהבעלי הוא מוזר ואסור אפילו. בעלי הוא לא לגיטימי. וכשאני מבקשת מאישה למפות את ההנאות של החיים שלה, עוד לפני שהיא ממפה אותם, התחושות הראשונות שעולות זה, רגע, זה בסדר ליהנות? מי אמר? לא נהנים, עושים מה שצריך, עושים מה שמבקשים ממני, עושים מה שמתבקש עכשיו. הנאה זה רחוק מאוד ממה שמותר לי לחשוב עליו בכלל, בטח עכשיו, אבל גם בכלל. אסור לי להנות. זה משפט מפתח. כן, אני יודעת, הרבה מאיתנו רצים ומכורים לריגושים, ומכורים לצורך הזה להתרגש באקסטרים. אני לא מדברת על זה, אני לא מדברת על ההתמכרויות האלה. אני מדברת על שגרת יום-יום פשוטה, שמשלבת הנאה. ושההנאה היא חלק אינטגרלי מהחיים, שהיא לגיטימית, שיש לה מקום, שהיא מובנית בתוך השגרה של היום יום שלנו, שהיא ממש חלק בלתי נפרד מכל שעה ושעה של היום שלנו. על הנאה כזאת אני מדברת. אני יודעת שרובנו, וזה עצוב לומר את זה, כן, בעולם המערבי שלנו, מונעים מסבל, מונעים מכאב, מונעים מחוסר, מונעים מפחד, מונעים מקיבוץ. ברוב הזמן שלנו, המנוע שמפעיל את הפעולות היומיומיות שלנו, אלה מנועים של פחד וקיבוץ ואפלה ותחושות כמו אני חייבת ודחיפות וסבל אפילו וכאב. אלה רוב התחושות שמלוות אותנו ביום יום, אלה המנועים הפנימיים שקיימים בתוכנו, והם אלה שמזיזים אותנו קדימה. אנחנו נהיה בתחושת דאגה לילדים שלנו, אנחנו נהיה בתחושת פחד על הזוגיות שלנו, אנחנו נהיה בתחושת כאב במיניות שלנו, אנחנו נהיה בסטרס בפרנסה שלנו, אנחנו נהיה בנמיכות קומה ובחששות לגבי המערכות יחסים במשפחה שלנו. ברוב הזמן, רובנו מתנהלים בצורה הזאת, בצורה הזאת שהמנוע הפנימי שלנו הוא של סבל, הוא של כאב, הוא של פחד, הוא של אובדן, הוא של דברים שהם מורידים אותנו, שהם מנמיכים אותנו. ברוב הזמן, אנחנו לא מתנהלות מתוך מנוע של בלי, מתוך מנוע של איך אני הולכת להנות פה עכשיו, מתוך מנוע של תחושת תודה והודיה ופן וכיף. אלו מילים שאין להם מקום, שהן לא ראויות בדרך כלל. תשימו לב רגע, תקשיבו לפנימה שלכן כשאתן אומרות לעצמכן עכשיו בא לי ליהנות. איך אני קרה בבוקר ואת כל היום שלי אני מסדרת ככה שאני הולכת פשוט לעשות לי טוב, לעשות לי כיף, לעשות לי פן, לעשות לי שאני ירגיש הכי טוב בעולם. ואתן תרגישו שאתן מכניסות את זה לתוך קונטקסט של צמצום, של ככה משהו שהוא מאוד, מאוד קטן ושיש לו מעט מאוד מקום ושאסור לו להתקיים במקסימום שלו, כי זה אולי יבוא על חשבון מישהו אחר, כי זה אולי יוריד מהפרנסה, כי זה אולי יוריד מהעול של הגידול של הילדים, כי זה אולי יפגע בזוגיות שלך, כי זה אולי יתפס כמשהו שהוא יומרני או נהנתני במובן הלא טוב של המילה, או כזה שמי את חושבת שאת, אני מדברת על זה באופן כללי, כן? בכל זמן נתון בעולם, ובטח עכשיו כשכולנו נמצאים בתוך שוקת שבורה ועם הרבה מאוד כאב שקשור לשביעי לאוקטובר ולמלחמה וליום יום השוטף שלנו, שאנשים עדיין יש לנו חללים כל בוקר, יש פה הותר לפרסום ואנשים עדיין חיים בפחד ועם דאגה יומיומית ליקירים שלהם ולקרובים שלהם, וככה אנחנו כעם כואב לנו מאוד. ועדיין אני חושבת שדווקא עכשיו, דווקא במצב הזה, זאת הזדמנות בשביל כולנו להתחיל לסגל לנו הנאה כדרך חיים מההבנה הבסיסית, הפשוטה, שכשאנחנו בוחרות ליהנות, כשאנחנו בוחרות לקום בפוינט אוף יו של מה בא לי, מה מתחשק לי, איך אני הופכת את היום הזה לכיף, להנאה, לפן טהור, אני לא מזיקה לאף אחד, להפך. אני יוצרת פה אדוות של שמחה, אדוות של טוב, אדוות של עושר, אדוות של חיבור, אדוות של תקינות וחיים וחיות וטוב בעולם הזה. אז רגע אחד לפני שנבין איך אנחנו בכלל יכולות לעשות את זה, אני רוצה שנבין למה בתרבות שלנו, למה במסורת שאנחנו מגיעות ממנה, למה בתפיסת העולם שלנו אנחנו מחזיקות את המקום הזה שהנאה זה משהו שהוא לא לגיטימי. איך השתרשה התפיסה הזאת? מה קרה שם אי פעם כש... כשהתפיסה הזאת היא בעצם נוצרת ו... ואנחנו חיות ב... בהתאם ל... ל... לאיך שחינכו אותנו, בהתאם לאיך שגידלו אותנו. גם אם אני בתוכי יוצרת לעצמי חיים שכן מאפשרים את זה, לרוב זה יהיה מחתרתי. לרוב אני לא אוכל להתהדר בזה. לרוב אני לא אוכל לשתף בזה. אני אתפס כמישהי שהיא מנותקת, כמישהי שהיא לא מחוברת למה שקורה בשטח, כמישהי שהיא עושה מעשים שהם לא ראויים. ואני שואלת למה? למה התפיסה הזאת השתרשה בצורה כל כך בוטה? אני יכולה לספר שאני מגיעה ממשפחה ירושלמית שנמצאת ככה דורות בארץ. יש לי סבתות שהן ממות כאלה, השולשלת של הסבתות. הן סבתא על סבתא על סבתא. סבתא שלי הראשונה, זאת שאני קוראה על שמה, סבתא רות, היא אישה אלמנה. היא התאלמנה בגיל 38. מהגבר שהיא מאוד מאוד אהבה, לפחות ככה לפי המיתוס שהיא מספרת, שהמשפחה מספרת, שככה כל הקרובים והסובבים אותה מספרים. היא התאלמנה בגיל מאוד צעיר, סבא שלי ככה נהרג באסון, אסון לא פשוט, שזעזע הרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם, ובעצם היא נותרת עם שבעה יתומים שהיא מגדלת אותם לבד, הכי צעירה בת 3 אני חושבת, והגדול ביותר בין 15 או 16, משהו כזה. והיא מגדלת את הילדים שלה לבד, ואני חושבת שהיא בנתה את התפיסת עולם שלה מאז על, על המקום הזה של הסבל, על המקום הזה שתמיד יש פה, תמיד אסור לנו עד הסוף ליהנות כי... יש פה כאב, כי אנשים נותנים לי תשומת לב כשקשה לי, כשמאתגר לי, כשלא נעים לי, כשאני חלשה, כשאני מפוחדת, זאת אומרת, כשאני חזקה, כשאני נהנית, כשאני אוהבת, כשאני שמחה, כשאני יוצרת, כשאני קמה מתוך האבל, ואני מקשימה ו, ובונה בית ובונה משפחה ו, ומגדלת ילדים ונהנית ו, וקופצת ורצה ושמחה והולכת לים והולכת לבריכה ושוחה ואפה אפה ואוכלת אוכל שטעים לי ועושה סקס ועושה אהבה ונמשיכה לחיות. ממשיכה לחיות ומתענגת על החיים, נהנית מהם באמת, כן? המילה עונג היא מילה מאוד מאוד גדולה, היא תומנת בחובה כל כך הרבה היבטים של הנאה, אבל באמת מרשה לעצמי ליהנות. אני זוכרת שכל פעם כשהיא הייתה נהנית, הסבתא שלי היקרה הזאת, היא הייתה כועסת על עצמה, היא הייתה ככה מקטינה את, את ההנאה שלה, היא הייתה ככה שמה אותה בתוך איזושהי קופסה וסוגרת. היא הייתה מבטלת את ההנאה כדי... כי לא היה לה רשות, היא לא הרשתה לעצמה ליהנות. היא כאבה את כאבו של המוות של האהוב שלה, והיא לא הסכימה להמשיך וליהנות בלעדיו. אני לא בטוחה שהיא נהנתה גם כי היא הייתה איתו. אני לא בטוחה... לפחות מאיך שאני מבינה את החיים, אני לא יודעת כי לא הייתי אז, אז אני לא מכירה אותה טרום המוות שלו. אבל אני לא בטוחה שטרום המוות שלו היא הייתה אישה נהנתנית במובן הטוב של המשפט. אני לא בטוחה שהיא הרשתה לעצמה הנאה כי אסור, כי זה מסוכן, כי זה לא מתאים, כי זה לא ראוי, כי זה לא מכובד, כי איך יסתכלו עליי, כי מה יחשבו עליי, כי מה ייקחו ממני. אז זה באמת דור ככה שאנחנו גדלות אליו, שמלמד אותנו שהנאה היא משהו שהוא מאוד מורכב ומאוד בעייתי, ומאוד עושה, צריך לעשות אותו, אם עושים אותו, אז בחושך, בסתר, במסתורין, שלא יראו, שלא יחשבו עליי כל מיני דברים. בתוך הדור הזה אנחנו גדלות כולנו, יש איזה גל של מסורת כזאת שהעבירו לנו אימותינו וסבתותינו, אלה שגדלנו בתוך הרחם שלהם, של האיסור הזה ליהנות מהחיים. ובתוך הדבר הזה, אנחנו גדלות, והעולם כרגע מציע לנו שפע בלתי נגמר, גם היום, גם בזמן המלחמה, וגם בכלל, בכל זמן נתון. אנחנו חיות בעולם שההנאה היא חלק אינטגרלי ממנו, שיש כל כך הרבה בעלי ובעלות עסקים, שיש כל כך הרבה חברות ומקומות וככה מרחבים, שכל מה שהם מייצרים, שכל המהות שלהם, שכל התפיסה שלהם היא איכות חיים, היא האפשרות ליהנות יותר, היא האפשרות ליצור נעימות וכיף ופן ונוחות איכות חיים מיטבית לחיים שלנו. מתחיל בחופשה במלון ונגמר במסעדה טובה וכינוח טוב וקפה משובח, וכאילו המילה משובח היא מילה שהיא מאוד משומשת בימים האלה. ועדיין אנחנו נהנות מכל השפע הזה, מכל ההצע הזה, באופן יומיומי, אנחנו כבר כאילו הפכנו אותו להיות חלק מהחיים שלנו, אנחנו משתמשות בו. זאת אומרת, אני הייתי לפני כמה שבועות באחד מהבתי קפה בכניסה לירושלים, המאוד מאוד מדובר, אני לא אגיד את שמו פה, שיש לו קינוחים מרהיבים ומנות כלילות כאלה מרהיבות, והם מוכרים כל מיני דברים כאלה לבית שאף אחד לא באמת צריך, אבל כולנו רוצות, כמעט כולנו רוצות, והמקום היה מפוצץ באנשים, ואנחנו מדברות על חודש וחצי אחרי מלחמה ואסון מאוד כבד. וזאת אומרת, אנחנו ממשיכים לצרוך את ההנאות שלנו, אנחנו ממשיכות להשתמש ביכולת לקנות שירותי איכות חיים טובים. אני מדברת אפילו על עוזרת בית, ועל סדר וניקיון לבית, ועל למידה, לפחות מה שקורה אצלי בקליניקה, שנשים באות ללמוד איך ליהנות עוד במיטה, ואיך ליהנות עוד עם בן הזוג שלהם, ואיך לשפר את האורגזמות שלהם, ואיך לדאוג שהחיים שלהם יהיו נטולי כאב מיני, ושהגוף שלהם יתעורר, ושיהיה להם חשק, ושיבוא להם. זאת אומרת, אנשים ממשיכים, נשים וגברים, ממשיכים לצרוך שירותי הנאה. אנחנו זקוקים לזה, אנחנו דורשים את זה. רוב האנשים שאני מכירה ממשיכים בטיפול שלהם, מה שהם מבקשים ממנו בטיפול, לפחות פה אצלי בקליניקה, ואני יודעת שאני הולכת למטפל שלי, זה לשדרג ולשפר את האיכות חיים שלי. אני זוכרת שהמשפט הראשון שהיה למטפל, שכתבתי למטפלת שלי ממש ביומיים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, זה: דורית אהובה, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להמשיך בכל הכוח, אני רוצה להצליח להרים את הראש מעל המים, אני רוצה למצוא רגעים קטנים שנעים לי בהם ביום יום שלי. והיא אמרה לי: בסדר, אני איתך, ובואי נלך עם זה ביחד. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לצרוך שירותי הנאה, אנחנו ממשיכים ליצור לעצמנו הנאה ביומיומית שלה אצלנו. ועדיין, ממה שאני רואה, ממה שאני תופסת, אני מרגישה שנשים וגברים צורכים את זה כי זה קיים, וכי זה קיים פה בשפע רב, וכי זה נצרך, וכי התרגלנו, וכי מתאים לנו, וכי זה טוב לנו, וכי זה משפר לנו את מצב הרוח, וכי זה מעורר אותנו, וכי טוב לנו יותר אחרי שצרכנו הנאה כזו או אחרת. אבל אין לזה לגיטימציה, אין לזה מקום, אין לזה רשות, אין לזה, יש שם בושה, ויש שם קיבוץ, ויש שם הסתרה, ויש שם מבוכה, יש שם עדיין את המקומות האלה שאומרים: למה את עושה את זה? למה את מרשה לעצמך את ההנאות האלה? בשקט, לא צריך להוציא לאף אחד את העיניים, לא מספרים על זה, אל תגלי לאף אחד, בואי פה בשקט, 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 תעשי מה שאת צריכה ותלכי. שקט. ביקשתי ממך להיות בשקט. ככה, אלה הקולות הפנימיים. ובושה והסתתרות. נשים חוות אורגזמה, הן לא שואגות. הן לא, גם גברים. מתי פגשתם גבר? אני פגשתי, אבל מתי אתם פגשתם גבר ששואג כשהוא חווה אורגזמה? שהוא נהנה. מתי פגשתם מישהו או מישהי שעפים על החיים שלהם כשהם נהנים מלאכול כריך טוב. אנחנו לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא אומרים, וואו, אנחנו לא מרשים לנו, אסור לנו ליהנות. ואני אומרת, למה? למה? בשביל מה ההנאה קיימת? אם לא כדי לרומם את מצב הרוח שלנו, אם לא כדי לספר לנו כמה טוב עוד נותר פה בעולם הזה, עם כל הרוע, עם כל הכאב, עם כל הבושה, עם כל ההסתרה, עם כל הבכי, עם כל השכול, עם כל ה... אי אפשר לקחת לנו את הכאב, אנחנו עדיין כאובות, גם אם אני אוכל עכשיו את הכריך הכי טעים בעולם, וגם אני אחווה את האורגזמה הכי משוגעת שיש, עדיין כואב לי, כאבי תופת על חבר שנרצח במלחמה בשביעי לאוקטובר, וכואב לי כאבי תופת על שני ילדים ואימא שלהם שנמצאים שם בשבי של החמאס, כואב לי באמת מכל הלב. וזה לא סותר את זה שאני מנשקת את התינוק המהמם שלי והיפהפה כל כך, ואני שמה את הפה שלי על הצוואר שלו, ואני מתענגת מהריח, מהצחוק, מההתמסרות שלו, מהחיוך הזה שיש לו בעיניים, מהאהבה, מהענאה, מהרגע, מהרגע הטוב הזה. זה לא סותר את זה שאני יוצאת פה מעבר לחלון ביתי אל השדות האינסופיים והירוק הזה בעיניים כשהאדמה לחה ואני נשכבת שם על הדשא בשדה הירוק שיש פה מול העיניים שלי שהוא אינסוף ואת רואה רק ירוק ועוד ירוק ועוד ירוק ועוד ירוק מול העיניים שלך עד שאת לא יכולה יותר לראות כי זה האופק ואני מרגישה בגוף שלי אורגזמה אני מרגישה בגוף שלי הנאה אינסופית, נעים לי בגוף באותו רגע, והנעים הזה הופך אותי לאדם נעים יותר לבן זוג שלי, והופך אותי לאדם נעים יותר לילדים שלי, והופך אותי לאדם נעים יותר לעצמי, ולמחשבות הפנימיות שלי, ולתודה שלי לעולם, ולמי שככה אחראי פה בעולם הזה, כן, כולנו אחראים, אבל למי שככה, ללקוחות הגדולים מאיתנו, כל הדברים הקטנים האלה, הם משבחים את שגרת היום שלי, והופכים את ההנאה לאיזו זכות בסיסית, לאיזה צורך אנושי, שאי אפשר להתקיים בלעדיו, שאם לא נתקיים בלעדיו, כולנו נקמול פה, ננבול ונמות. אני חושבת שאין חייל במלחמה הזאת, אין אדם שנמצא שם עכשיו במלחמה הזאת, שנמצא בין חיים למוות כל הזמן, שהיצר של החיים שלו הוא הכי חזק בעולם, והיצר של המוות שלו הוא הכי חזק בעולם, הפחד מהמוות שלו. לא בטוחה שהם מפחדים, מבינים את זה בצורה אחרת ממה שאני שומעת. ושהוא לא אומר לעצמו, אני עושה את מה שאני עושה, אני מקריב את החיים שלי, אני עומד פה עכשיו, ואני מסתכל הרוע הזה בעיניים, ואני עושה הכל כדי שכל מי שנמצא שם מאחור, כל מי שנמצא שם על האדמה של הארץ הזאת, כל מי שנמצא בעולם הזה, יוכל להמשיך לחיות, ויוכל להמשיך לחיות בהנאה גדולה, במסירות גדולה לחיים עצמם, לא יושב באבל ולא יושב באובדן, כן, מותר להתאבל, אני לא אומרת שלא נתאבל, אבל לא יהפוך את האבל לשגרת היום יום שלו, לא יהפוך את האובדן ואת השכול ואת הכאב לתפיסת העולם שלו, לכן אנחנו נזכור, כן, אנחנו נעשה את השינוי, כן, אנחנו נפעל כדי שמצבים כאלה לא יגיעו יותר, כן, אנחנו נתקרב, כן, אנחנו נאהב, כן, אנחנו נעשה חשבון נפש, כן, אנחנו נמצא דרכים להנציח ולהזכיר את הנופלים, כן, אנחנו נכאב את כאבם של האנשים שנשארו בלי היקירים שלהם, בלי האהובים שלהם, כן, אנחנו נכאב את המצב עכשיו בשטח של אנשים שאין להם בית, ושאין להם משפחה, וכן, יש אנשים שעדיין נמצאים שם בתוך מנהרות ששחורות ואיומות, כן, כל זה קיים, כן, אנחנו לא מתעלמים ממנו, כן, אנחנו חיים לצד המציאות האגומה הזאת, ועם כל הכאב הזה, אנחנו מוצאות ומוצאים את הדרך להסכים ולאפשר לעצמנו הנאות פשוטות קטנות. אני יודעת שבתוך תוכנו, צריכה להימצא לגיטימציה להנאה הזאת, ואני רק אומרת ומציעה, כן? בתור התחלה, להתחיל להודות על מה שכן יש. קמתי בבוקר, תודה אלוהים, תודה רוח, תודה עולם, אני התעוררתי הבוקר. אני, הרוח שלי נכנסה לתוכי, יש לי נשימה. קמתי ולא סתם קמתי ויש לי ילד ויש לי עוד ילד ויש לי עוד ילד ויש לי עוד ילד להאכיל, יש לי עוד ילד להכין לו כריך, יש לי עוד ילד להוציא לבית הספר, יש לי גבר שחיבק אותי בלילה, שהניח ידיים על הגב שלי, שהצמיד אותי למותן שלו, בטן לבטן, גוף לגוף, והיה לי חמים והיה לי נעים, תודה על זה, תודה על האוכל שיש לי בבית, תודה על הירקות, תודה על הפירות, תודה על היין, תודה על הקפה השחור עם ההל, תודה על הנוף, תודה על התריס החשמלי שאני פותחת ואני מגלה מול העיניים שלי את הטבע במלוא תפארתו, תודה על התינוק המתוק שלי, תודה על החלב שהם שלי בשדיים, תודה על היכולת שלי להזין אותו, תודה על השלווה, תודה על העת והמחברת שאני יכולה לכתוב בתוכם, תודה על האפשרות להקליט את הקול שלי ולהעביר מסר לעולם, תודה במהלך היום יום ככה זה ממשיך וממשיך ויש לי כל כך הרבה תודה להגיד על כל כך הרבה דברים ואני רות יודעת שאם אני לא אתייחס למקום הזה שמאפשר להגיד תודה על הדברים הפשוטים האלה ולא בתור קלישאה אני באמת להודות עליהם ביום יום שלי באופן שוטף אני יודעת בוודאות שאני אסתובב פה באווירת נחיים אני יודעת בוודאות שכל כאב ימשוך אותי אליו, וכן, אני קמה בבוקר, ואני מדליקה נר לחייל, לנופל התורן, בכאב לב עצום, ובהתכווננות שהנשמה שלו, הטובה והמהירה, תעלה למעלה, ותיקח את כל העם הזה איתה למקום טוב יותר, את כל העם והעולם והאנושות למקום טוב יותר, וכן, כואב לי שאימא שלו ואבא שלו והאחים שלו וסבא וסבתא והדודים והדודות איבדו, והעם ואנחנו איבדנו את טובי בנינו, זה כואב לי הלב, באותה נשימה אני מסתכלת על הכאב ואני נהנית מהאור של הנר, בתוך הכלי היפהפה הזה שיש לי, שאני מדליקה בו את הנרות, ואני שמה ליד קטורת, ואני מריחה את הריח של קטורת, ונעים לי באף, נעים לי שהבית שלי מתפשט בריח של קטורת, ואני מרתיחה דייסת שיבולת שואל, ומפזרת טיפה קינמון וסוכר, וחותכת בננה וקצת פיסטוקים, ואני מאכילה את התינוק שלי, וטעים לי, ונעים לי להאכיל אותו, ואני אומרת על זה תודה, ואני ככה לאורך היום שלי, מסתובבת עם התחושות כאב האלה, כן, וזה יכול להיות גם כשיש לי משבר בחיים האישיים, זה לא חייב להיות 7 לאוקטובר, זה יכול להיות כל כאב של מחסור ושל, וחוויתי אין ספור כאלה, של מחסור ושל קשיים ואתגרים בתוך הזוגיות, בתוך הפרנסה שלנו, בתוך כל מיני מערכות של יחסים בחיים שלנו, לא חסר לאנשים כאבים ובסות וכל הזמן, בצל השכול הזה, בצל האובדן הזה, בצל הכאב הזה, בצל החוסר שלנו, כל הזמן, בכל רגע נתון, יש גם מקורות הנאה שהם אינסופיים, מקורות עונג שהם אינסופיים, מקורות שאפשר לומר עליהם תודה בלב שלם שהם טוב מוחלט, דייסת שיבולת שועל עם בננה וקינמון וסוכר, זה דבר טעים וטוב. ההנאה מלהדליק מרווה שצומחת לי בגינה ולהריח את הריח שלה זה דבר טוב. להתבונן על הציצים שנמצאים פה בחלון של הבית שלי ולראות איך הפרחים פורחים זה דבר טוב. וכן, הטבע ממשיך, הוא ממשיך לפרוח גם כשהאדמה רועדת וגם כשיש סופות וגם כשיש שערות. נכון, אני נשמעת כמו קלישאה, אבל כשזה הופך לדרך חיים, שזה הופך למשהו שאנחנו חיות אותו ביום יום שלנו, שאנחנו מסגלות לעצמנו שגרה שמצליחה להסתכל בצורה הזאת על החיים שלנו, על היום יום שלנו, על ההנאות הקטנות והפשוטות האלה. אז כל דבר שאנחנו מקיימות בחיים שלנו הופך להיות בצורה הזאת, גם המיניות שלנו, שיש בה את האתגרים שלה ואת הכאבים שלה, ואת ככה חוסר יכולת של החיבור עם הבן זוג או בת הזוג, או אני יודעת שמאזיני הפודקאסט שלי מכירים ורגילים להקשיב לפרקים שמדברים על סקס ועל מין, ואני יכולה להגיד שהנושא הזה מאוד 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 מתחבר לי לעולם המיני שממנו אני יוצאת, ממנו אני באה, שכשאני, הפוינט אוף יו שלי במהלך היום מתרכז באיפה אני מוצאת הנאה, איפה אני מוצאת כיף, איפה אני מוצאת פן, איפה אני מוצאת עונג, איפה אני מוצאת שמחה, אז שאני מגיעה בסוף יום כזה, או בתחילת יום כזה, בבוקר, לזמן מעשה האהבה, אז אני עושה בדיוק את אותו דבר גם שם. אני בוחרת להסתכל על בן הזוג שלי, ולראות עם הקרס שיש לו, ועם השערות שצמחו לו, לא יודעת, בצידי האוזניים, לא צמחו לו, אבל סתם, נתתי דוגמה עכשיו, את החיוך עם הגומה, ואת הנוחות הזאת, שאני מניחה את היד שלי על הבטן שלו, ולהסתכל על עצמי, ועם הצלוליטיס ועם השערות שצמחו לי בכל מיני מקומות בגוף, להסתכל על הכפות ידיים שלי ולראות איזה ענוגות הם, ולהריח את הריח שלי ולהשתכר ממנו מלשון שחרות, ולהרגיש איזה יופי השפתיים שלי, רק השפתיים, חלק אחד בגוף שלי, לקחת אותו ולתופף עליו ולהרגיש אותו. להסתכל על פרטים קטנים ולחוש דרכם את ההנאה ואת הכיף. תחושת ההנאה, המנגנון הזה, השריר הזה של ההנאה בגוף, זה שריר שאנחנו מאמנים אותו. הוא מצריך אימון, וברגע שרוב היום שלנו מתעסק בלאמן את השריר הזה של ההנאה, כשאנחנו מגיעות למיטה בזמן מעשה אהבה, השריר הזה נמצא במקסימום שלו. סקס הופך להיות משהו מאוד מאוד מענה, ומאוד מאוד כיף, עם האתגרים, עם הכאבים, עם הפחדים, עם הקשיים, עם כל דבר, השריר הזה של ההנאה, נמצא שם כל כך חזק, ואנחנו יכולות ליהנות הרבה יותר בזמן מעשה אהבה. אני מציעה לכם לנסות את זה בבית, להתחיל מדברים קטנים של הנאות, לא לקפוץ מעל הראש, להתחיל לבחור ביום יום, פעמיים שלוש ביום לעצור ולראות מה טוב, מה כיף, מה פן, ולהסכים אפילו להעלות את זה. אני פתחתי לי קבוצת וואטסאפ עם בן הזוג שלי, עם נשאי, ואני כותבת במהלך היום, פעמיים ביום, תודה או דברים שאני נהנית מהם כאן ועכשיו, ביום הזה, יוצא לי תמיד רשימות של איזה 20 דברים. וזה מדהים, כי כאילו, זה ממשיך וזה מתעצם, בימים שאני לא עושה את זה, זה דבר מוביל לדבר, זאת אומרת, אבל יוביל לשכול ולאובדן ולכאב, ועוד הפעם, זה לא סותר את הכאב שאני יכולה להיות בתוכו, אני יכולה לשבת יום שלם, ולהיות בצער עמוק, והיו לי ימים כאלה במהלך השבוע האחרון, שהייתי בהם בצער, כאב לי הלב, הלב שלי כאב, כאבי תופת, וזה לא היה קשור לשביעי לאוקטובר, כאב לי על משהו מאוד אישי, בחיים של עצמי, ואם הדבר הזה, מה שעזר לי להמשיך לקום בבוקר, ולהמשיך לחיות, ולהמשיך לתפקד, כאימא, כבת זוג, כאישה, כמפרנסת, כאדם בעולם, כי אנחנו רוצות לתפקד, כי אנחנו לא רוצות לקמול, כי אנחנו לא רוצות לנבול. זה היכולת להסתכל גם למציאות, ולראות מה כן, מה סבבה, ולהסכים, ליהנות, גם עכשיו, להסכים לנו, להרשות מבפנים, מותר ליהנות, מותר, זאת חובה, את יודעת מה? זאת לא, זה לא מותר, חובה עלינו ליהנות, חובה עלינו להסתכל על החיים בפוינט אוף יו של הנאה ושל כיף ושל פן, זה חלק מהיכולת שלנו להתמודד עם אובדן ולהתמודד עם שכול, זה חלק מהמצווה, הציווי של השכול, בדמייך חיי. אז במשפט אופטימי זה בעצם, שהוא מאוד כואב, כן? שהוא תומן בחובו הרבה מאוד כאב והרבה מאוד ציווי של הנאה וטוב, אני אסיים את הפרק הזה, ואני אגיד שאני בדרך כלל לא אומרת את זה הפרקים, אבל אני אגיד את זה כאן עכשיו, שביום יום בקליניקה שלי אני מלווה נשים למצוא את הרגעים האלה של ההנאה, ולאמן את השריר הזה של הטוב ושל הכיף ושל הפן, ולהצליח לתת להן יד ולהם יד לקום מתוך משבר, כל משבר של פרידה, של אובדן, של שכול, של כאב בגוף, לתת יד ולמצוא איך כן, איך אנחנו מביאות ריפוי לחיים שלנו, למרות הכאב הזה. איך אנחנו לוקחות את המשבר הזה וקופצות ממנו לשינוי משמעותי בחיים שלנו. איך אנחנו יוצרות מתוך האבל של גירושים, של פרידה, של מלחמה, של אובדן ילד, של כל דבר, באמת, הפלה, לא יודעת, כל של חוסר, של מחלה, של כל דבר, איך אנחנו יוצרות חיים שהם אפילו טובים יותר ממה שהיה לי פעם. הם שמחים יותר, הם מודים על מה שיש לי, עם הגעגוע, עם הזיכרון הטוב. יש פה מטוס בשמיים למעלה, אני מצטערת עכשיו, בטח מרעיש לנו, אבל אני אמשיך בכל זאת, ואגיד שאני אשמח ללוות את מי שתגיע ויגיע, כדי לאמן את השריר הזה, וללמד אתכם איך אפשר להסתכל על המציאות בצורה הזאת. אז תודה רבה שהייתם פה, תודה שהקשבתם, תודה לי שקפצתי למים והקלטתי פרק לבד, זה לא פשוט, אבל עשיתי את זה. ואני אשמח לשמוע אם אתם רוצות ורוצים שאני אקליט לכם עוד פרקים, באיזה נושאים, ומה חשבתם על הפרק הזה. אני אשמח שתאגרו אותנו באפליקציית הפודקאסט השונות, ושתעבירו לחברות והחברים שלכם את הפרקים האלה, כדי שהם גם יוכלו להתרומם ולהרגיש ולשמוח ולעשות טוב ולעשות אהבה, ושיהיה טוב לכולנו, אמן, ולהתראות בפרק הבא.